טוב, בשעה טובה, עשינו זמן חורף. זמן חורף, זמן מיוחד מאוד. אנחנו מדברים על אורות התורה. הרבה אורות של תורה אפשר לגלות בזמן חורף, מדהים. אנחנו מתחילים עכשיו את חודש חשבן. חודש חשבן נקרא מר חשבן. למה מר חשבן? זה שתי סיבות. סיבה אחת, מר זה כמו טיפה. כמר מדלי. שיש גשם. מר חשבן. הסיבה השנייה, כי חשבן אין בו חגים. אין בו אף חג. חודש היחידי בשנה שאין בו שום אירוע מיוחד, שונה מכל הימים שלו, ימים רגילים. בני יששכר כותב שאין בו אף חג, כי הוא מחכה לבניין המקדש השלישי, הבית השלישי. הרי משה רבנו חנך את ה... לא, שלמה המלך, כתוב ביח בול, נכון? ביח חשבן, הוא גמר את בניית המקדש, והוא רק חנך אותו בתשרי שאחר כך. בתשרי, בסוכות, ביום כיפור, בסוכות. זאת אומרת, לא עשו חנוכה בחשבן. כי חשבן הוא מחכה לבית המקדש השלישי. הוא עושה שם כמה חשבונות, שזה לפי השבט, לפי כמה דברים. באמת, אם נסתכל על זה, חורף זה זמן טוב, זה זמן מיוחד מאוד. זמן מצד אחד יש ברכה, שפע, גשם וכו'. מצד שני, אנחנו רואים שהטבע מתכנס, חורף. הוא לא פורץ, האביב זה פריצה. ובחורף הכל מתכנס, הכל... ככה מבפנים, נבנה מבפנים, מתוכו, מתוך העלים נושרים, הכל נראה מסביב ריק, אבל מבפנים כל הלשד מתמלא. בעצם החורף, זמן חורף זה זמן נפלא לבניית הבחור ישיבה הפנימי, התורניות הפנימית בתוכו. אין? נתנו לנו חודש ככה להתחלה, נקי, בלי חגים, שב, תלמד בשקט, אף אחד לא יפריע לך. זה הזמן הכי מרוכז, הכי טוב, אין מה לחפש בחוץ, לא קורץ, אין... הכל בחוץ יש גשם וקר, לא? אפשר להתכנס בתוך בית המדרש, לשב, תלמוד בשקט, לא מפריעים, ולבנות את האישיות התורנית ככה... במשך כמה חודשים, צפוף צפוף, ואז באביב מתחילים לפרוץ החוצה, יש פסח וכולי, כל המנזמנים ככה שיוצאים החוצה להוציא את מה ש... ללבלב את מה שהקמנו בפנים. אז בשעה טובה, ברוך השם, מתחילים את הזמן. ואנחנו באורות התורה, פרק א', עוד ג'. יניקה תורה שבעל פה. היא בגניזו מן השמיים, ובגילוי מהארץ. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא באסתר יונקת מן השמיים, זה מה שראינו קודם. שתורה שבעל פה מקבלת את היניקה שלה מהתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב, היא יונקת מהתורה שבכתב, בגניזו מנסתר ואסתר מן השמיים, ובגילוי מהארץ, כי בעצם תורה שבעל פה נבנית מהמפגש עם העולם. זה מה שראינו. שכל התגלות תורה שבעל פה, היא באה משביל סגולתה הפנימית של עם ישראל, בשביל מהמפגש של, עם אופייה המיוחד של כנסת ישראל. אז בגילוי היא יונקת מהארץ. בעצם התורה שבעל פה מתפתחת מהעיסוק בה, מההתעסקות בה, מהלימוד, מההתפתחות, מפגש איתה, מכל העניינה זה בעולם. היא בנויה מפה קדוש שמייצר אותה, מתלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. ויש לה גם יניקה מתורה שבכתב, שזה המקור שלה. עכשיו תראו איזה דברים יפים, כמו תמיד. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה. וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם. מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. מדהים. אם חשבנו שתורה שבעל פה זה איזשהו דבר רחוק, שקשור למישהו שיושב באיזה פינה שם ושוקד על התורה ולומד, אומר לך הרב, דע לך התורה שבעל פה זה תורה חיה. זה תורת חיים. זה תורה שהיא צריכה כדי להתפתח, היא צריכה מקדש, היא צריכה מלכות, היא צריכה כהונה, נבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסי. כל הקומה, מנבואה, מלכות ונבואה, עד השוטרים וכל תכסיסיהם, עד המשטר, עסקנו בזה, נושא של שוטר, שהוא ההנהגה, הוא קובע את ההנהגה, הוא המשטר, השטר ששם כותבים, שם כותבים איך מתנהגים, איך מתכוונים להתנהג. וזאת אומרת, עד ההנהגה הכי קטנה של התכסיסי המשטר, כל הקומה. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה תורת חיים. תורה חיה. תורה שמופיעה במציאות. זה עניינה. זה בדיוק המחלק, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, שתורה שבכתב היא עליונה, והיא אלוקית, ונמצאת בגובה מרומים, נוגעת בטסה ומאחפת, נוגעת ואינה נוגעת, ותורה שבעל פה היא בפנים. היא צומחת מתוך, זאת אומרת, כשאדם הוא חופר באדמה ונוטע נטייה בארץ ישראל, זה תורה שבעל פה. כי כתוב, כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אז התגלו את התורה, זה בנטייה בארץ. זה לימוד תורה. יש כל ה... יש תורה שהיא נעלמת, שהיא בבסיס, ויש תורה שהיא גלויה, שהיא בפועל, שהיא מתגלה בעולם. מה?
גם בלי הכוונה.
גם בלי כוונה, ודאי.
מה הרווח של ריבונו של עולם?
הכוונה היא מוסיפה עוד קומה. יש הרבה, יש המון המון עומקים, הרבה מאוד... ראינו שהתורה שבעל פה היא גבוהה שבגבוהים והיא נמוכה שבנמוכים. היא מקיפה את הכל. וככל שיותר דברים קשורים לקדושה ולתורה ולעבודת השם ולמקורות ולרוחניות וכו', אז ככה יותר תורה מתגלה. ככה התורה יותר מופיעה בעולם.
כן, אנחנו חשים את ההחלפה של הזמנים.
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מלכה ושריה בגויים אין תורה, זה כפשוטו, אין תורה. תורה זה מלך. כתוב, שום תשים עליך מלך. אז מה זה שום תשים? תשים עליך מלך. אז כי תאמרו, יש שם צריך להבין מה בדיוק, מה הכוונה, מתי, איך, באיזה אופן. אבל מלך, זה, אם נלך לפי הרמב״ם, נצטוו בני ישראל כשיבואו לארץ ישראל, לשים עליהם מלך, למחות את זכר המלך, ולבנות את בית המקדש. עכשיו, כל מהותו של מקדש, כל מהותו של מקדש זה גילוי תורה. זה הבאת אור השכינה, אור אלוקות לעולם. לקדש, זה משכן, הקדוש ברוך הוא ביקש לשכון בארץ. ונתתי משכני בתוככם. זה גילוי שכינה, זה תורה שבעל פה. אז החילוק, זאת אומרת, החילוק בין מי שיושב ולומד בית המדרש לבין הכהן שעובד בבית המקדש, הוא חילוק טקטי. זאת אומרת, זה אוחז צד אחד וזה אוחז צד שני, זה עבודה וזה תורה, אבל בעצם אם ניקח את כל מה שנקרא תורה שמופיעה בעולם, שניהם מגלים תורה בעולם. שניהם מביאים להשראת שכינה. שניהם מקדשים שם שמיים. אז לכן התורה שבעל פה, מתי היא חיה בכל זיו תפארתה? בכל שיעור קומתה? כשיש את כל הסדרים האלוקיים בכנסת ישראל, בעולם. כשישראל הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, אז היה אמרה ויינוס, על ידי נסוב לאחור. מה לך היה מקטנוס? שמע. לפני אדון, הוא רואה את האדון, הוא רואה את האדון השם צבקות. פתאום יבוא האדון השם צבקות. הוא אדון, רואים אותו. איך רואים אותו? רואים. לוויים כהנים בעבודתם, לוויים במעמדם, בשירם ובזמרם, ישראל במעמדם. רואים את המלך, רואים את מלך ישראל עם כל ענייני המלכות של ישראל, רואים את הנבואה, רואים את השופטים. זה הופעת תורה. זה מלפני אדון חולי הארץ. וזה משנה את כל סדרי בראשית. זאת אומרת, זה מכניס את סדרי בראשית למקומם הראוי והנאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. לשכון בתחתונים, בעולם. זה בדיוק זה. אז אם כן, אז כשאנחנו מתפעלים ולירושלים מריחה ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כאשר דיברת, ואנחנו צריכים גם לכוון שזה ביטול תורה. ביטול תורה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בירושלים ושוכן בתוכה. את צמח דוד עבדך מרת עצמי. וכו' וכו'. הכל, זה תורה. וככל שיהיה יותר הופעת תורה בעולם, כך ממילא יותר יתגלה החיבור של העולם עם ההוראה האלוקית. וממילא יותר יהיה חיבור בין התורה שבכתב, זו ההוראה האלוקית, עם התורה שבעל פה, שזה התורה שמתנהלת על פי ההוראה האלוקית, שזה הגילוי של ההוראה האלוקית. וככל שהדברים יותר יתחברו, כך העולם יתעדן ויזדקך ויתברר ויתעלה עד העולם הבא. שבעולם הבא יהיה לנו תורה חדשה. מה זה תורה חדשה? הרי כתוב שזאת התורה החדשה. שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. אז מה זה תורה חדשה? זה רמה אחרת. זה גילוי אחר. לימוד ברמה הרבה יותר גבוהה. הבנות הרבה יותר עליונות. אנחנו מתעסק בדברים הרבה יותר מרוממים. כל ההתבוננות, כל ההתגלות, כל המפגש עם השכינה יהיה הרמת הרבה יותר גבוה. אז אנחנו מבקשים שבאמת יהיה יותר תורה בעולם. קדושה, מלכות, כהונה, שופטים, שוטרים, השיבה שופטנו כבר ראשונה ויוצאים לקבע תחילה, עשרים מנהגון והנחה, המלוך עלינו מהרה אתה השם לבדך. תורה?
אנחנו יכולים להסתכל, מה אנחנו לוקחים איתנו
מהדירה הישנה? זה כולל את הכל. בסדר? אז אם כן, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. אז התורה עומדת, כביכול, על כל שיעור קומתה, כי מילא היא מחוברת למקור, ורואים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. רואים איך הכל מחובר, רואים איך הכל נובע מהכל. מה הכוונה? אז זה, הפריחה, זה הפתיחה של דברים. אנחנו מדברים על דברים שהם סגורים והם נפתחים. הם מופיעים, מופיע עוד פרח, עוד אומרים, תפרח, אומרים לבן אדם, שתפרח, מה זה שתפרח? שיצאו לך לכותרת? הכוונה היא שתוציא לאור את סגולותיך. שכל ההופעות יתנוצצו, יציצו, יציצו פרח ישראל. נכון, יש פסוק. רואים את זה בהפטרה. יציצו פרח ישראל. זאת אומרת שכל ההופעות והגילויים יתנוצצו ויפרחו ויפתחו ויגלו את כל. והתפעמו, יהיה מלא, הרבה מאוד, התפעלו כולם מה... הופעות הנפלאות, כל העולם יראה. הניצה זה ההתנוצצות, הניצה זה הנצו הרימונים, זה הגילויים שמתנוצצים ומתגלים ופורצים.
אחרי הפריחה יש ניצנים?
זהו, אחרי הפריחה, יש כמה סדרים, יש בעצם, יש את הסדר של ניצן ופרח, ויש פרח, ניצן ופרי.
חזרתם עכשיו, תשאולי להיות פה. חום מהלימוד.
אורך
השם. יש מלמעלה.
אורך השם. אור, תורה. סיפר לי הספר של כפר חסידים. כשהוא היה... גר מעל הישיבה, כשהיה שם בישיבה, גם היום יש ישיבה שם, זאת אומרת, ברוך השם, היה שם גדולי עולם. המשגיח, רבי לופיאן, רבי אליהו לופיאן, שהיה משגיח מאוד מוכר בעולם התורה, וכל המשקובסקי, רבי אליהו משקובסקי, שהיה... ענקים, ענקים, שבע וחצי. והוא אמר שהיו מרגישים בכפר למעלה את הקדושה של הישיבה, היו מרגישים שזו התנהלות אחרת. היה איזה, היה השראת קודש מהישיבה הבאה. בכפר. סיפר לי כל מיני סיפורים, איך שהיה, הכל היה שונה בגלל שהיה את הישיבה. אז זה, זה, זה מה שאנחנו מדברים פה, כן? שתורה זה תורת חיים. תורה זה תורת חיים. זה לא שאם יש בית מדרש ויושבים ולומדים, אז כל השכונה ממשיכה להתנהל באותו דרך, מכוניות נוסעות, ואנשים הולכים ורצים לעבודה וחוזרים והכל, אלא החיים משתנים. יש יותר קדושה, יותר אור, יותר שפע, יותר ברכה, יותר... כמו הגשם, משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו אומרים, נכון? כשיש רוח, רוחניות, כשאדם משיב רוחניות, אז זה יורד גשם. אז הגשם יורד, הגשמיות היא מתחילה, היא יורדת, כן, כן. נכון? משיב הרוח, מוריד הגשם. יש התפשטות של הגשם, כן, התפשטות הגשמיות, כן. אז חיה תורה שבעל פה, חיה היא תורה שבעל פה, תורת חיים. בגלות נפרדו התאומים. אנחנו לא יודעים להעריך עד כמה איבדנו בגלות. למשל, הדבר שאנחנו עכשיו רואים אותו, שכל כך איבדנו אותו, זה את הקישור בין התורה לחיים. אלו לקדוש ברוך הוא בעולמו, ילדה לדמות של הלכה בלבד, זה עיבוד הקשר בין התורה לבין החיים. המלכה ושריה בגויים, אין תורה. נורא והיום, נפרדו התאומים. תורה שבעל פה, תורה שבכתב, כתוב, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה. יש תורה שבכתב למעלה, למעלה, אין חקר, אין השגה, הרבה גבוה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. במחשקים, הושיבני כמתי עולם. בעומק תחתית. ותורה שבעל פה היא עכשיו הפכה להיות סוג של לימוד תיאורטי. זאת אומרת, שהוא בעצם אמור לקיים את כל העולם, הוא אמור להיות עם מלכות וכהונה, והוא הפך להיות סוג של לומד בשביל ללמוד, וזה חלק חשוב מהלימוד, כן? זה חלק מאוד מאוד מרכזי בתורה, זה הפלפול והעיון והלימוד וההתעסקות, וזה, על כל העולם עומד על זה. אבל יש עוד, יש החיים של התורה. קודם כל יש את ההתעסקות החיה בחיים עצמם, שצריך ללמוד הלכות כהונה, והלכות מלכות, והלכות שופטים, והלכות שוטרים, והלכות נבואה, והלכות מקדש. אנחנו לא מספיק מחוברים לזה. כי בגלות זה לא היה רלוונטי. חפץ חיים ידוע, שהוא אחד הדברים שהוא ביקש, מכל מי שהוא יכל, תלמדו הלכות מכל הכהנים, תלמדו הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה. יום אחד, עוד מעט תיבנה בית המקדש, מה נעשה? לא תדעו לעבוד. סופר שהוא קריב עם הרב קוק. כשהוא פגש את הרב קוק, אז הוא ביקש ממנו גם כן, שילמד הלכות בית הבחירה. והרב קוק באמת השקיע בזה. ואז יום אחד הוא ביקש מהרב, הוא פגש אותו, לא זוכר באיזה, אז הוא ביקש ממנו שהוא באמת ילך להיות רב. אז הרב קוק אמר לו, אי אפשר, הרי אני צריך להיות עסוק. אז הוא אמר לו, זה יותר חשוב שתצא לעשייה הציבורית, זה יותר חשוב. הנושא הזה של העיסוק בתורת חיים, שאלות חיים, כל הדיני כלאיים, דיני שמיטה, דיני איך מנהלים מדינה. דיברנו על זה, בתי מדרש למדינה, בתי מדרש לאיך צריך לעשות יותר טוב את הדברים בכל העניינים. זה תורת חיים. והרבה מאוד חלקים מהתורה בעצם הסתתרו לנו בגלות. אם נסתכל על המפה של התרי"ג מצוות, נראה שרוב המצוות לא יכולים להתקיים בגלות. רוב המצוות. כל מצוות המקדש, כל מצוות התלויות בארץ, נות כהונה, לא יכולים להתקיים בגלות בכלל. שביעית, הכל, וזה המון 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 מצוות, יותר מרוב המצוות, אי אפשר לקיים אותם בגלות. זאת אומרת, חלק גדול מהתורה שבעל פה, שזה ההופעת תורה, לא מתקיים בגלות, איננו. אז ירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. בעצם מה חסר לנו? חסר לנו את החיבור. החיבור בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, כלומר בין התורה לחיים. יהיה יהודי בביתך וגרמני בצאתך. מי טבע את האמירה הזאת? בברלין, המשכילים בברלין. זה היה עוד לפני, זה היה לפני אפילו. זאת אומרת, זה זה בעצם אנשים שלא ראו את החיבור של התורה לחיים. התורה היא כמו, היא משהו ש... תעשה אותו, זה השטטל, השטיבלה, אתה בית כנסת, תתפלל, רק אתה יוצא החוצה, מה הקשר בין התורה לבין עסקים? מה הקשר בין התורה לבין עבודה? לא קשור. בדיוק הפך התורת חיים. בדיוק הפך כל המהות של התורה שבעל פה, שזה גילוי שכינה בעולם. זה הגלות. הורידה אותנו, זה כשמה כן היא, לגלות, שמתגלגלים, יוצאים מהמקום, נדים, זעים, זזים ונדים, אין סדר. אז אם כן, ומכל מקום היא מקבלת, אז נפרדו התאומים, ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר. חוץ ספיחים. אין, לא שותנים, לא זורעים, אבל יש ספיחים. יש, נשאר מה שהיה קודם צומח, בלי שמטפלים בו הוא צומח. זה הספיחים. אז זה ספיחי העבר. יש בעולם... הופעה אלוקית חשאית. זה מהשירות החשאי. קבלים הופעה חשאית. זה נקרא חשאית. בשקט ושקט. העולם מחובר. אמרנו, ראשון ואחרון. אתה עולה למעלה, אתה מגיע לקדוש ברוך. אתה יורד למטה, לאן אתה מגיע? מגיע לקדוש ברוך. מי באמצע? גם הקדוש ברוך הוא. אז בעצם יש יניקה, חשאי. לא רואה, לא יודע, אבל זה יניק. ומשם מהיניקה החשאית הזאת הכל חי בעצם. דיברנו על זה, ראינו את זה, שהכל חי מהחיבור בין התורה לבין בין החיים. בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. משם הכל חי. משם הכל מתפתח. זאת אומרת, אם לרגע אחד, חס ושלום, לא יהיה חיבור בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, מה זה אומר? מה זה אומר? שאין תורה שבעל פה. זה לא יכול להיות. אם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, אז אין. אם אין תורה שבעל פה, אין עולם. אין כלום. אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, אני הופך את העולם לטוב עבור. לא מקבלים את התורה, אין תורה. כלום? על מה? לא נשאר כלום, הרי תורה זה הכל. מה זה? הרפורמה זה קצת סיפור קצת שונה, זאת אומרת ששם. עכשיו, בעצם אצל הרפורמים בכלל אין תורה, זה לא תורה, אצלהם זה סוג של מדע, סוג של השכלה. את הרפורמים הפכו את התורה למשהו אנושי. אנחנו מדברים על התורה בתור הופעה אלוקית, בתור הנחיה, הוראה אלוקית, והם מדברים על התורה בתור התפתחות, בתור משהו שצריך להבין אותו, שצריך... להכניס אותו בכלים, שהוא נתון לפי הכלים הקיימים, הוא לא, שהוא עבד לכלים הקיימים. אם יושב הוועידה הרפורמית מחליטה שעכשיו מתאים כן נישואי התבוללות, אז הם מוציאים הלכה שאפשר להשיא יהודים, גויה בכנסייה. אם אחר כך רואים שזה לא בדיוק מתאים, שיש זה, אז הם יוצאים הוראה שזה לא... אז אחד אומר שזה לא, אחד אומר שזה כן, אפשר להתבקר, הכל בסדר. אתה מבין, הרפורמה זה סיפור אחר לגמרי, סיפור ש... הם הפקיעו את התורה ממקורה, הפכו אותה למשהו. עוד חוכמה, עוד דת, נוצרות, אסלאם, ביהדות.
אנחנו אמרנו, אפשר לשבח, אנחנו לא כל הזמן בהתכנסות,
אז אם כן אנחנו מדברים על זה שיש יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, המספיק, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. זה מספיק בשביל להחזיק את התורה במתכונת מצומצמת של חיים, שמחיה את העולם, שמחיה את האדם, שיש בתי מדרש, שיושבים ולומדים, שיש תלמידי חכמים, שיש גאונים, חסידים, צדיקים, שמעשה, שלא נדבר על המוראים וכו' וכו'. אבל זה לאט לאט הולך ויורד. זאת אם בהתחלה היו המוראים, אחר כך היו גאונים, אחר כך היו ראשונים, ואחרונים, היום אנחנו כבר אחרוני האחרונים. כן. זאת מעניין שהיום הישיבות בחוץ לארץ ברמה מאוד 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 נמוכה. מאוד 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 נמוכה. באמת. בוא נאמר שהישיבות הקדושות שם הן כמו הישיבות התיכוניות פה. מבחינת השילוב וכל ההתעסקות. עכשיו ישיבה אוניברסיטי, חלק מהלימודים זה אוניברסיטה הרגילה. בנים בנות. זה מרמה מאוד נמוכה. גיסי, כשהוא יצא להיות רב בחוץ לארץ, לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה. לא. משהו, הרבה שנים, 15. קיצור, הילדים שלו הגיעו לשם, אחרי שהם למדו פה בתלמוד תורה. אז הגיע, הילד שלו היה בכיתה ה'. הוא נכנס לבית ספר, ונכנס לשיעור תורה, ו... הם לימדו דברים שהוא למד אותם בכיתה א'.
מה עיקר הטובה של הכתבות?
עכשיו הם לא יגיעו בכיתה י' למה שהוא למד בכיתה ה'. זאת אומרת, לומדים. אם הייתי במלון, בחתונה של גיסי, אז היה שם בעל קורא אמריקאי. לא להאמין איך. איך אפשר לקרוא את המילים בלי קשר לניקוד שלהם ולהקשר שלהם? אז אתה לא מבין בכלל מה הוא קורא. או דו דו, או ון דו דו, יגלנו. ככה, פשוט יש בורות מאוד מאוד קשה. מה עושה בחור ישיבה גבוהה בארצות הברית ביום שישי?
אז הקדמות הזאת,
מצוות היום,
הולך
לשחק? כדור, איך זה נקרא? פוטבול. פוטבול זה שזורקים את הכדור. עם המסכות. מה זאת אומרת? אתה רואה את הבחורים, אתה רואה את הבחורים בחליפות והכובעים וזה. באים עם הבגדי ספורט, עם זה, וכולם בדמם, בנפשם, בכל מרצם וכוחם, הכל בתוך הפוטבול, בתוך המשחק. הם חיים את זה. זה אמריקה. ויש מדינות שזה עוד יותר גרוע. ואתה, בעצם, העניין של התורה, בחוץ לארץ, זה לא שאין שם מחברי ספרים, יש שם עדיין מחברי ספרים, יש שם עדיין מקומות שהם לומדים ברמה גבוהה, אבל באופן כללי זה עכשיו ירד. הישיבות זה בארץ ישראל, התורה עכשיו בארץ ישראל. אם פעם כשהיינו מדברים על, הרי מה קרה בתקופת המשנה והגמרא? הרי בתקופת הגמרא, בתקופת המשנה, התורה הייתה בארץ ישראל. כשירד לסוריה, מי זה היה שם? רבי, והוא עיבר חודשים, אז שלחו לו שם את חנניה. אמר לו, מה אתה מעבר חודשים בחוץ לארץ? אתה תעשה מזבח, והוא יעשה זה, והוא יעשה זה. שם יש תיאור בגמרא שהם מוכיחים אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר, מה, אין בארץ ישראל תורה. אמרו לו, מה אתה מדבר? בארץ ישראל זה מרכז התורה. גדיים שישארת נעשו תיישים והם בעלי קרניים. הם הנגחו אותך. זאת אומרת, התורה בעצם בזמן המשנה חזרה למקורה, לארץ ישראל. ובימי רבי הייתה תורה וגדולה במקום אחד, היה איזשהו סוג של שלטון גם. ואז, אחרי החורבן, לאט 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 אנחנו רואים שהתלמוד הירושלמי מסתיים אחרי 3-4 דורות, רבי יוחנן, רבי אסי, כמה דורות של המוראים, ולעומת זאת התלמוד הבבלי הוא ממשיך, ולאט לאט אנחנו רואים איך שהתורה בעצם עברה מארץ ישראל לבבל. אחרי זה בתקופת הגאונים, אחר אנחנו היה בקושי שומעים על משהו בארץ ישראל, קושי בקושי, ובתקופת הראשונים גם כן, הכל בחוץ לארץ, התפזר בכל אירופה, התפזר, הגלות בבל התפזרה בכל העולם, ספרד, אחרי זה אשכנז, אין בארץ ישראל תורה. זהו, תיקח את כל החיבורים בתקופות הראשונים, רובם היו בחוץ לארץ, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, רמב"ם, כתב בערבית. חלק מהספרים שלו הוא כתב בערבית, וכו' וכו'. אז הייתה תקופה קצרה, היה את רבי יוסף קארו, והארי הקדוש היו בארץ. אז היה כל מיני ככה תקופות קצרות. והנה אנחנו רואים היום שהתורה חזרה. רוב ספרי הקודש. אם תסתכלו לפני 100 שנה, איפה הוציאו ספרים? הכל בחוץ לארץ. מי היו גדולי הדור? ומשה פיינשטיין. איפה היה? ארצות הברית? וברוך בר. כל גדולי עולם היו בארצות הברית. חפץ חיים כמובן, כן. זו תקופה לפני כן, נדבר אפילו על... לפני, לא הרבה. היום? איפה התורה נמצאת? איפה כל הספרים? איפה כל הלימוד? איפה כל הישיבות? בארץ ישראל. חזרה תורה למקומה. חזרה תורה למקומה. מדי פעם אתה רואה איזה ספר שיצא חוץ לארץ. אבל רוב התורה נמצאת בארץ ישראל. כל ה... אתם מדרש ענקים, מכונים גדולים, עוצמות של... אדירות של תורה, כמויות של בחורים. בזמנו התבטא ראש ישיבת פונוביץ', הרב כהנמן, זר הצדיק לברכה, הוא התבטא שבישיבה שלו בפונוביץ' היו יותר בחורים שלומדים תורה מכל ליטה כולה. מכל ליטה כולה. זה היה לפני, נפטר ונפטר, לפני 40 שנה, לא יודע כמה, היה בקום המדינה. זאת אומרת, זה היה כשהיו שם כמה, אתה יודע, אולי כמה 800, לא יודע, אולי כמה אלפים, לא יודע. היום, רק במיר לבד, יש כמה, 3,000 בחורים. 7,000 בחורים, לא זוכר, זה מספרים דובה. הפרחים, בחורים. טוב, אז אנחנו מדברים על זה שבאמת התורה ירדה, ועכשיו היא צריכה לעלות בחזרה. ומה תהיה העלייה שלה? בכמה דברים. א', בכמות, מבחינת המספר הלומדים, מבחינת כמות הספרים וכמות התורה שמתפתחת, כל יום יוצא ספר חדש, אם לא יותר. אם לא יותר מספר. כל יום. תספרו את כל הספרים, תמלאו פה. כל יתמלא, לא יהיה פה מקום לכלום. מבחינת האיכות. זאת אומרת, התורה, מבחינת ההתעסקות שלה, שאנחנו רואים איך שהיא מתפשטת על תחומי חיים. משפט עברי. זה תורה. זה תורה שבעל פה, שמופיעה בבית משפט. נדבר על השופטים, על השוטרים, בתי מדרש לחקלאות, על פי התורה, וכל ההתעסקות ממש בכך שתורת ארץ ישראל, תורה מעשית, עניינית, שנותנת מענה לדברים. זה דבר נפלא, דבר עצום. וזה מגדל את הקומה של התורה. ואנחנו רואים שבאמת מה קורה, מה התהליך שקורה יותר ויותר.
חזרה
לאן?
חזרה
בתשובה וחזרה לתורה שבכתב.
שבכתב?
תורה שבכתב. תשים לב. אנחנו מדברים על תקופת הראשונים, תחילת הראשונים, ומה היה הרמב"ן כתב פירוש על הגמרא ועל התורה. רש"י כתב פירוש על הגמרא ועל התורה. ודורות יותר מאוחרים, אנחנו כמעט לא מוצאים את העיסוק בתורה.
הפרשנים על הכל אורך הדורות, לא?
מה?
הפרשנים על התורה על הכל אורך הדורות, לא?
הרבה פחות התעסקו בתורה שבכתב מאשר בתורה שבעל פה. רוב העיסוק היה בגמרא. במיוחד בדורות האחרונים, אחרונים ככה. ממש כבר רואים, אנשים התעסקו בתורה. לא ידעו פסוק כצורתו. לא ידעו פסוק כצורתו. היה בדיחה שאתה שואל את הבחור, בחור ישיבה, איפה נמצא פסוק זה וזה? אז אומר לך, מסכת חולין, בדף פה, שם נמצא הפסוק. זה מציאות. אמרו שלמה, היה בדיחה כזאת, למה לומדים תנ"ך בישיבות? כי אין לו הסכמות. צריך הסכמות. זה מדהים, פשוט לא היה תנ"ך בישיבות. ואנחנו רואים שהעיסוק בתנ"ך הולך ומתרבה, הולך ומתעצם. זה גם איזושהי חזרה לחיבור. אתה רואה היום, אתה פותח גמרא, אתה רואה מופיע פסוק, ובצד כתוב לך אותו מנוקד, ציטוט מנוקד של כל הפסוק. נראה לכם טבעי, נכון? כשאנחנו למדנו גמרא, היינו מגיעים לפסוק, רק מהגמרא. זהו, אתה לא יודע מה כתוב במקור. אתה לא יודע באיזה הקשר, אתה לא יודע לקרוא אותו בניקוד נכון. אתה קורא אותו, היינו קוראים את הפסוקים. אחרי זה שמתי לב, באיזשהו שלב שמתי לב שבישיבות, לא יודעים לקרוא פסוק שמובא בגמרא. זאת אומרת, קוראים אותו לפי איכשהו נראה, אבל הרבה פעמים יש הרי ניקוד מיוחד מאוד בפסוקים. בנביאים יש מילים עם ניקוד ייחודי. יש פסוק שרואים את זה עם הגשם, רביבי, איך כתוב שם? מטר ורביבים ארץ. עכשיו, פסוק שבאמת קוראים אותו שונה לגמרי, ובפסוק הוא כתוב שונה לגמרי. כן. אז אם כן, העיסוק, התורה שבכתב נכנסת יותר ויותר לחיינו. וזה שוב, זה גם כן חלק מהחיבור של תורה שבכתב ותורה שבכתב. וההבנה של החיבור, ההבנה שזה לא מנותק. שאנחנו לא... בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. כשאתה מדלג על בין 5 למקרא, אז יש לך בהם, בין 10 למשנה. אז אם כן, אז עד אשר יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים. וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, וישגשג בכל הדר סדריו. שאלה מעניינת, מה זה יפוח? עשו גם שיר השירים. עד אשר יפוח היום ונסו הצללים. קראתי את זה, וחשבתי שאני יודע מה זה, ופתאום ראיתי ש... זה לא כל כך פשוט, מה זה יפוח היום? זהו, אז אני תמיד חשבתי, עד אשר יפוח היום, זה שהיום ייגמר. אז מה זה ונסו הצללים? עד שיפוח היום ונסו הצללים. נלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. אז באמת, מה אתה אומר?
יפח רוח חיים.
יפח רוח חיים, אז באמת, יש פה היפוח היום, ונסו הצללים, אז המצודת דוד אומר, שעד שיהיה השמש נפוח מן הארץ לרדת לשקוע, כמו שחשבנו, ועד ינוסו הצללים הוא את ערב, שאז ינוסו צלילי הדברים להיות מתארכים ונמשכים למרחוק. אז מה זה ונסו הצללים? שהם מתארכים. אבל זה פירוש ייחודי. בעצם רש"י אומר הפוך, עד שיפוח היום, עד שתתפשט החמה. ונסו הצללים הוא עת שרב וחום היום. שבבוקר יש צל, כשהשמש מגיעה למעלה, אין צל. ובאמת, אז עד שנמשך, אומר הספורנו, עד שבא אור הצהריים, בימי דוד, שהדריך את ישראל והעביר השיקוצים מן הארץ, אשר מנעו אור החיים, נסו הצללים. אז מעניין, בעצם, בואו נראה מה הוא כותב פה, עד אשר... עד אשר יפוח היום ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים. כן, אז מה זה יפוח היום פה? יתפח, יעלה היום. זאת אומרת, עד אשר היום יעלה יעלה ויבוא אור חיים מאוצר גאולת עולמים. ואם כבר הגענו לשיר השיר, יש פה פירוש נפלא של המלבים, פשוט פלאי פלאים. המלבים היה, הוא קורא לפירוש שלו משל ומליצה. היה הרי בקי גדול בעברית, דקדקן נפלא, נפלא מאוד. זה באמת אחד מהאנשים הבולטים בדור הזה, דיברנו על זה שפחות עסקו בתנ"ך, הוא עסק בתנ"ך. וכשהמשכילים באו וטענו, אז היה לו מה לענות, הוא ידע. הוא ידע את המלאכה. באותו תקופה, כן, זה עוד לפני, זה לא ההשכלה המודרנית, זה ההשכלה הזאת. לפני כן. אז הוא כותב, עד שיפוח היום, הוא מליצה על עת שלא תהיה הנפש מוכנה אל הדיבוק הנבואי. זאת אומרת, דיברנו על זה פעם, ונסו הצללים. איך אדם מגיע אל הדיבוק האלוקי, לנבואה? אז זה אומר שהנבואה מגיעה על ידי ציור הנפש, על ידי ציור הדמיון, שכאשר האדם מצייר לו, יש עוד פעם אחת שכתב עד שיפוח היום בפרק ג' יש עוד פעם פסוק ידיים עד שיפוח היום ונסו הצללים סובד מלך עד עודי יש את זה בפרק ג' בפרק ד' אז הוא אומר שכשהאדם הוא מוכן לנבואה אז הוא מדמיין והדמיון שלו מתגבר, ומתערבים מחזות כוחות הדמיון עם השגת השכל, ועל ידי זה יראו הנביאים צורות ותמונות. כמו שנאמר, רוביד הנביאים הדמה, שזה בא מצד תערובות כוח הדמיון. זאת אומרת, ההתעסקות עם הדמיון היא התפתחות הנבואה. ואז הוא מתעסק בדמיון, ובתמונותיו, ואז הוא מפשיט כוח השכל, מפשיט ההשגה, הזכה, יפשיט השכל ההשגה, הזכה, אשר ישיג על ידי שפע השם השופע עליו, וישיג ברוח השם עליו. זאת אומרת, הכוח המדמה יוליד מחזות ודמיונות, ולתוך זה ייכנס הנבואה, תיכנס הנבואה, הדמיון האלוקי. זה, ומה זה יפוח היום? נסו הצללים. זאת אומרת, הדמיון כבר לא יעבוד. החומר, יפוח היום, החומר, התפח, החומר יעלה, ויתפוס את המקום. והצללים, האדם יפסיק להתעסק בצללים, בדמיונות. אז לא תהיה נבואה. אז מה נעשה?
לא תהיה נבואה בגלל? הנבואה לא תהיה דמיונות? הנבואה תהיה בראש של יום,
לא, אומר לא תהיה נבואה. הוא אומר, לא תהיה הנפש מוכנה אל הדיבוק הנבואי. כי יהיו יותר מצויים בחומר.
זה יותר גדול?
לא.
שיש אור שרואים את האור.
לא, הוא מדבר על זה שהאדם יתעסק, שהחומר יהיה יותר חזק. ההתעסקות בממשי יהיה יותר חזק, פחות בדמיונים. אז לא יהיה מוכן לנבואה. ואז הוא אומר, הלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. מה זה הר המור וגבעת הלבונה? זה בית המקדש. הריח, הלבונה. ואז בעצם האדם יקבל, ומעתה תהיה השכינה קבועה על ידי המקדש והקורבנות, לא על ידי הנבואה, אלא כי החומר יעכב בעד הנפש מלהשכיל ולחזות מחזות אלוקות בתמידות, אלא ימשיכו את השפע האלוקית באמצעות עבודת המקדש, דברים גשמיים כמו הקורבנות, המנחות והנסחים. זה יהיה...
לא תחזור לנבואה?
בסדר, אחר כך. אחר כך... יחזרו, יש פה הרבה תהליכים בשיר השירים. יש פה הרבה מאוד תהליכים. אז אחר כך יהיה התעוררות הנפש, דיבבטיני אחותי קלה, והשכלה בעל השם המרכבה וכו', יש אחר כך שמשך.
כמו בית המקדש השני, כאילו.
מה?
בית המקדש השני,
יש תהליכים. אז אם כן, אז הוא מדבר... שמעניין שיפוח היום זה ההשגה תרד וישיגו השגה בצורה תדירית יותר מהמהלך התדירי של העבודה במקדש. אז פה הוא כותב, עד אשר יפוח היום ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים. אז פה משמע יפוח היום זה יתפח. הוא יעלה, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו וישגשג בכל הדר סתריו, זה מה שדיברנו קודם, על שכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, כהונה, מקדש, מלכות, שופטים וכו', אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה. תעלה מעלה מעלה. ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בנווה הפריונם. את דודים אילנו, הפריון עשה המלך שלמה בעצי הלבנון, שזה הייחוד של כנסת ישראל וקודש הבריחו, ליחד שמה לקודש הבריחו שכינתי, כנסת ישראל וקודש הבריחו שמתאחדים ביניהם, שיוצרים חיבור ומתאחדים בהפריונם, זה החופה. חדשים לבקר, ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד. מה שכתוב ביום ההוא יהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כאור שבעת ימי בראשית, אז הוא מצטט את זה בהמשך. והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בחוליפת חיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא. טוב, בעזרת השם עוד קצת פעם הבאה. נראה עוד כמה דברים בעניין הזה. יישר כוח.
זה הרבה לתורה של אלפה.
מה?
ירפא.
ירפא את מחץ מכתו. זאת אומרת, את המכה של הירידה של התורה שהיא יורדת וניתקת מתורה שבכתב והופכת להיות בעצם תורה מחשקים. כל המכה הזה, מכה. מכת חיים, פחות חיים, פחות חיות. פחות חיוניות, פחות צמיחה. זאת השם. תודה רבה.
תודה רבה.